כן, אז אנחנו במי מושלם, זה הספר מי מושלם, ביקורת עצמית, יחסי אנוש, התבוננות, הבנה. כן, קצת מה שנקרא מידת הזהירות. הזהירות זה יכולת של אדם להיזהר, לראות לאן הוא הולך, להיזהר, לראות לאן רגליך מובילות אותך, הנה פה בור, פה גדר, וכן הלאה. אותו דבר, תורת המודעות זה זהירות, להיות מודע למעשיך, למשמעות של המעשים שלך. לא להיות כסוס שוטף במלחמה ולחזור הביתה זב דם ופצוע, ולא לדעת למה נפצעת, ולפעמים אפילו להכחיש שנפצעת, בבחינת שיקור, עולם נראה לו כמישור. אז המודעות היא פותחת פתח ללקיחת אחריות, נקרא לזה כך, על חיינו. אני חייב לומר שלא תמיד זה נוח אולי כל כך להתוודע למעשינו ולהבין את הערך שלהם, שלפעמים הוא גם שלילי. זה לא דבר פשוט, זה יכול להיות בהחלט הפתעה בשביל האדם. מספיק שנראה כאשר מישהו מנסה להוכיח אותנו על מעשינו או על מעשה מסוים, אנחנו מרגישים תוך כדי התוכחה שהוא מנסה לחשוף אותנו לאיזה חולשה במעשה שעשינו. ומאוד לא נוח לנו, אנחנו מחפשים איזה פתח מילות, שלפעמים בצורת הכחשה, לפעמים בהמעטת האחריות שלנו למעשינו. זה לא פשוט להיחשף למעשה, למשמעות של המעשים, לערכי המעשים. זה תורת המודעות, ולכן תמיד תראו ששיעורים האלו, במיוחד בישיבות, אני לא מדבר כרגע בערים הגדולות, שהשיעור או סדנה מיועדת רק לזה, ומתקבצים מכל העיר, 30-40 איש, ולומדים מודעות, במיוחד בישיבות, כפי שאתם רואים כאן, תסתכלו ימין ושמאל, לא תמצאו פה יותר מחמישה אנשים. נכון, היו תקופות שהיו יותר, אני חייב לומר, לא צריך להתמסכן, אבל גם שיש הרבה אנשים יושבים, שומעים את הדברים. אגב, אחרי השיעור, כן, אני לא מתבחין עכשיו, אני רק אספר לכם מה קורה. כן, אני אין לי בעיה, ברוך השם, עצם עובדה שאני עוסק בזה, זה כבר משמח אותי. אבל הרבה פעמים אנשים מגיעים לשיעורים האלו, ודווקא מאוד מתרשמים. שיעור גורם להם להיכנס למקום שלא נכנסו מעולם, ומאוד נפעמים, אבל נעלמים. נעלמים, כי לא רגילים להסתכל במראה. אבל, ופתאום הדברים נאמרים ככה בצורה שחושפת אותם. כל מיני ניואנסים בהתנהגות, ופתאום מזהים את עצמם עם דברים שנאמרים. וואי, דבר הזה שהוא אמר זה אני. מרגיש אינוחות, מבוכה פנימית, שומר את הסוד לעצמו, ואחרי זה שהוא יוצא משיעור, כן, חוזר ומתבונן על, מתבונן על פרצופו, ולפעמים הוא מרגיש לא נוח. והוא בא לעוד שיעור, יכול אפילו לבוא לשיעור שלישי, כי סוף סוף הדברים שנאמרים פה, סליחה על התפיחה עצמית על השכם, אלו דברים שבאמת לפעמים אפילו אוזן לא שמעתם, וזה דברים באמת חדשים ומיוחדים ומפתיעים. הוא בא עוד פעם פעמיים, כי זה מרתק אותו. בבחינת אסורה והראה את המראה הנורא הזה, כן, הוא שר בשנית לראות את המראה הנורא שנקרא מודעות. כן? ועוד פעם, מוקסם, נפעל, אולי מואר, אבל גם נשרף, חוויה מורכבת, ויכול להיות שהפעם הרביעית הוא כבר לא יבוא. כן? הוא ידמה שדי לו לשמוע את הדברים האלו, לא צריך יותר מדי, זה מרוכז מדי, והוא פונה לו לעיסוקים אחרים שפחות חושפים את פרצופו. דברים לא פשוטים. לא פשוטים. אבל אני החלטתי שאני מלמד את זה פה, דווקא פה. כי אדם יכול להתעסק יום שלם בגמרא, יום שלם להיות בשיעורים, ולא לדעת שום דבר על עצמו. הוא משתמש בדברים האלה בתור חוכמה, שומע דרשה יפה, הוא כבר חושב איך הוא יעביר את זה בשבת. מה אתה הולך להעביר את זה בשבת? קודם תעביר את זה לעצמך. הדברים אומרים לך בראש ובראשונה, מה אתה חושב על להעביר את זה? כן, וגם להחסן את זה בתאי המוח, ולהגיד, עכשיו יש לי יותר חוכמה. למה מיועד את החוכמה הזו? כדי שתסתכל על עצמך, זה לא חוכמה בשביל שתגיד אני חכם. כן, הבעיה שלא. והלימוד הזה הוא לא נותן להתחמק, כי למרות שגם בו יש דברי חוכמה, אבל אין אפשרות להתחמק. הדברים מדברים ישר לאדם, ישר לאדם, כן? מכניסים אותו באמת לפינה, כמו שאומרים אצלם. טוב, זה דברים כלליים שכבר אמרנו אותם הרבה פעמים מהלך השנים, אבל תמיד טוב לשמוע אותם שוב, אפילו אני צריך לשמוע את זה. זהו, ופה דיברנו על חשיבה בריאה. כן? חשיבה בריאה. נושא החשיבה, עד כמה חשוב לשמור על משמעת מחשבתית, כן? שהמחשבה שלנו לא תיהפך לביב שופכין, שכל המחשבות, כן? הלא בריאות ופסולות עוברות שם, כן? אנחנו יודעים את זה, שהמחשבות שלנו, הצינור של המחשבות, הוא לא תמיד מעביר בתוכו דברים טהורים, כן? יש כל מיני מחשבות, יש מחשבות שליליות, יש מחשבות... מחשבות של איסור, יש מחשבות בינוניות, שטחיות, מחשבות בטלות, יש מחשבות אפילו של טומאה לפעמים, זה דברים קשים. וצריך להבין שצינור המחשבה שלנו מאוד משפיע על כל משק האנרגיה הנפשית שלנו. זה צריך להיות ברור, אם אנחנו מוצאים את עצמנו קצת מדוכדכים, אולי קצת עצובים, קצת עם תחושת ריקנות ותסכול וכעס וזעם, זה הכל ממה שעבר לנו במחשבה בשעה האחרונה. בשעתיים, ביום, ביומיים. כן? מה שעובר במחשבתנו הוא משפיע באופן אוטומטי, כן? לא תמיד מיידי, לכן אני חוזר בי עם המילה אוטומטי, לא תמיד זה מורגש באופן מיידי. לפעמים יש שלבי דגירה של המחשבה, כמו שיש וירוס שדוגר, יש גם תכנים מחשבתיים שליליים שהם לא משפיעים מיד על כל הנפש, הם דוגרים, יש איזה תהליך של דגירה והשפעה הדרגתית על הנפש, וזה יכול להתפרץ פתאום ביום השני והשלישי, פתאום אדם כועס, פתאום הוא, אני יודע מה, פתאום הוא מרגיש איזה רגשות מוזרות, פתאום הוא קנה. זה כתוצאה ממה שעבר מחשבותם. לכן, עולם המחשבה שלנו צריך פיקוח וזהירות רבה. טוב, זה הנושא שאנחנו לומדים פה. כן, על פי מיטב המסורת של look at yourself, כן? להסתכל בעצמך. הזכרנו כבר, ואנחנו פסקה בסוף העמוד 154, בפסקה האחרונה אתם רואים. הזכרנו כבר כי מחקרים מעריכים שאדם ממוצע חושב בסביבות 10,000 מחשבות ביום. אוקיי? Okay? ומכיוון שאמרנו שמחשבות זה חומרי הבניין, והמחשבה היא בונה, שהרי כתוב את הכל עשה בחוכמה, כן? Okay? החוכמה היא בורת, החוכמה היא עושה, מכיוון שהחוכמה היא יוצרת, 4,000 מחשבות, 10,000 מחשבות ביום, זה לא כסף קטן. 10,000 מחשבות, כלומר, 10,000 פועלים, דופקים בפטישים בתוך ראשינו, כן, ובונים משהו. יכול להיות שבונים מנהרות בעזה. יכול להיות שהמחשבות בונות מנהרות, מנהרות טרור, כן? יכול להיות שהמחשבות מזרימות אל תוך הנפש דברים שליליים, כן? דבר מאוד מסוכן. כן, מזרימות לתוך הנפש חומרים לא בריאים, כן, 10,000 מחשבות, 10,000 מכות פטיש ביום מתרחשים בתוכנו, כן, איזה חומרי בניין מובילים שם? אם נסתכלו שם, חומרי הבניין שמובילים לעזה, כל הבטון, הכל, לאן זה הולך? למנהרות, במקום שילך למפעלים וילך לכלכלה, זה הולך לתעשיית הטרור, וזה משל, אני אומר אותו דבר גם פה, טרנספורמציה. במחשבות, הרבה פעמים, כן, החומרים שמובלים שם משמשים, כן, למנהרות טרור. מדובר פה על טרור נפשי, כן, מחשבות שמולידות כעס, קנאה, כמו שאמרנו, גאווה, דברים כאלו אחרים, וצריך פה, כן, כרם שלום, מה שנקרא, כן, צריך פה מחסום רציני, כרם שלום, כדי לבדוק את הסחורות שעוברות, השוטרים ושופטים, תיתן בשעריך. שערים, אחד מהשערים העיקריים זה המחשבה, כן, זה שער להיכנס לתוך הנפש. באמצעות המחשבה נכנסים לתוך הנפש. כן? המחשבה נכנסת לתוך הנפש. אז חשוב מאוד לבדוק מה עובר בתוך המחשבה. איזה חומרי בניין? לאן זה מובל? מי המבקש? מי המשתמש בזה? כן. אז 10,000 של ביום. המוח, אתם רואים, נחשף לגירויים מתמידים. נו, שאלה מעניינת, למה המוח כל כך נחשף לגירויים? כן? אגב, המוח נחשף לגירויים, כן, נוצרת מעין התניה, כן, מוחית, שהיא נוצרת, התניה מוחית נוצרת כתוצאה, למשל, אם אדם, תן לכם דוגמה, אם אדם טעם גלידה, אם אדם טעם גלידה וזה טעים לו, המוח חושב על גלידה. זאת אומרת, הגירוי נוצר מאיזושהי חוויה חושית, שהמוח מתרגם אותה לרעב, לצורך.
כל מחשבה נוצרת ממשהו חושי, פיזי,
ממשי בעל... המחשבה היא ניזונה מהעולם הזה. מחשבה כמו כל הכוחות האחרים.
קופץ לי איזה סרט שראיתי,
סמי, הסרט האחרון. ודאי, ודאי. המחשבה, הגירויים המחשבתיים הם נזונים מחוויות. כן? פשוט חוויות. ככה זה עובד. כן? מסתכל בספר של הרב יחיאל, תיקון המידות, שם מסביר את ההבדל בין טבע ואופי, כן. שם מסביר את העניין הזה, מה זה טבע ומה זה אופי. מסביר שם את העניין, ומסביר שם, כן? איך נוצרים טבעים באדם. אדם חווה חוויה חושית בחמשת החושים, שומע, רואה, ממשש, מריח וכו', כן? ואם החוויה הייתה חיובית, המוח יזכור את זה בצורה חיובית ויבקש את זה שוב ושוב, נוצר רעב, כן? בקשרים החשמליים של המוח, נוצר איזשהו רעב, כן? גירוי, כן? שמבקש שוב ושוב לחזור על אותו דבר, כן? וככל שזה חוזר על עצמו יותר פעמים, נוצר מה שנקרא טבע. או בלשון חכמים, טבע שני. נוצר טבע שני, כתוצאה מגירויים בלתי פוסקים על המחשבה, הלינק הזה שיש בין חמשת החושים לבין מחשבה, כן, יוצר מעגל, דפוס, חוזר על עצמו, ועד שלא מפרקים את החוליות של המעגל הזה, הדפוס הזה יכול לבות את האדם עד סוף ימיו.
ואז משהו שהוא חיובי לך,
ומשהו שלילי לך, ומשהו
שלישי, ואתה בעצם לא תלך לשם, למרות
שכל
שאתה תגיע לשם יהיה לך טוב?
כן. סיטואציה
מסוימת
ש... כן. זאת אומרת, יהיה לי מאוד קשה להפנות את המחשבה לשם. אני יכול לעשות. לא, זה אין, לא שאין בחירה, חס ושלום. זה לא שאין בחירה, זה יותר קשה. המשיכה הספונטנית. אנחנו בעלי בחירה בכל זאת, תמיד אנחנו מרגישים שבכוחנו יש כוח. כן, בכל אופן, שרוצה לשנות. אבל לא פשוט להתערב בדפוסים האלה. הדפוסים האלה, ככל שהם מתהדקים יותר ויותר, כן, קוראים לזה טבע שני. אנחנו מרגישים כאילו, זה אנחנו. איך אני יכול להיות מה שאני לא? כלומר, אני מרגיש שזה אני. כן, לבקוש, לשנות את זה, זה נתפס בעינינו כאילו אנחנו צריכים להיות אדם אחר. זה נתפס כמשהו לא מציאותי. ומה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא שובר את המעגלים האלו. בניסיונות שיש לאדם, לפעמים המעגלים נשברים על ידי גירושין, לפעמים על ידי שבירת מטה לחמו של אדם, פטרים אותו מעבודה, לפעמים רעידות אדמה, התפרצויות הרגש, כל מיני טעון, השם ירחם, יש כל מיני פעולות שקורים בעולם, שהתפקיד שלהם זה לשבור את האלילים, זה אליל. קראת את זה התמכרות.
הטבע השני זה אליל?
כן, סוג של אליל, אם הוא שלילי. כן? טבע שני חיובי, סיפור חיובי, זה סיפור שונה, אם כי גם בטבע שני אנחנו צריכים תמיד, תמיד, תמיד צריכים להיפתח לשכלול של הטוב, כן? אבל לא ניכנס...
הוא חיובי, הדרך שלו להפוך לשלילי עלולה להיות מהירה מאוד.
כן, אבל לא על זה מדובר כרגע. אפילו שהוא חיובי, לפעמים הטבע השני החיובי הוא לא מאפשר לנו להעמיק את הטוב. אנחנו בתוך איזה לופ, כן? זה מה שנקרא צדיק גמור. במקום להיות בעל תשובה, אתה צדיק גמור. מה זה צדיק גמור? זה צדיק שמקיף את עצמו במדרגה מסוימת, וטוב לו כאן, זהו. זה נקרא צדיק גמור. הוא צדיק גמור. הוא גמר את העבודה. יש לו את הסביבה שלו, את הקהילה שלו, את התפילה שלו, נגמר. נחמץ, טוב לו. אין פה תביעה מספיק נשמתית חזקה כדי לפרוץ את הצדקות הגמורה ולהיכנס לתחום החסידות, מה שנקרא. כן? אין לו את זה. כך הרב כותב באורות התשובה, פרק י"ד, פסקה א', כן? שצדיקים גמורים צריכים לעלות במעלות בעלי תשובה. אסור להם להישאר בתוך. אז זה בעניין של הטוב. אנחנו מדברים על הדבר השלילי. הדברים השליליים האלו, כל דפוסי המחשבה האלו שנוצרים באמצעות הלינק שיש בין חמשת החושים והשכל והמוח, הם, הקדוש ברוך הוא, שאדם לא שובר אותם, הקדוש ברוך הוא שובר אותם. וזה אחת הסיבות העיקריות לניסיונות של האדם. זה מביא, הקדוש ברוך הוא בעצם, מה שנקרא מוריד אותו לברכיים, כן? ומאותת לו, מסמן לו, שהוא צריך לחשוב על חייו מחדש. והוא עושה זה באמצעות, כן? ניסיון טראומטי, כן? ניסיון טראומטי, זה יכול להיות כל מיני דברים, כל אחד והטראומה שלו. אצל אחד זה עובר מעבר חצייה, כי פתאום כמעט אוטו דורס אותו. הוא מרגיש את הרוח של האוטו על הגוף. הוא כולו מזועזע. כן? הדבר הזה אמור להביא אותי לשינויים. כן? יש אדם שרואה תאונת דרכים. אני ראיתי תאונת דרכים בגיל 18, יש איתי חייל. ראיתי תאונת דרכים בכביש הסרגל, כביש הדמים הנורא הזה, כביש הסרגל דעה, זה היה מופר ארבעה נתיבים. כן? עם גדר הפרדה. אבל בתקופה בשנות ה-70, שנות ה-60. לפני 50, כביש סרגל, כביש המוות. היה כביש נורא, היה צר, לא משנה, לא יודע בדיוק מה הסיבות, אבל היה כביש... ואני ראיתי שם תאונה, הייתי על אוטובוס, נסעתי הביתה לחופשת שבת, וראיתי רכב אסקורט שנכנס בעץ אקליפטוס. ואנחנו היינו לפני האוטו, כן? וכמובן, סקרנות, אני טמבל, כן? כי אסור לעשות את זה, אני מכיר את הנפש שלי, אני רואה דבר כזה, נגמר. והתפתיתי וירדתי, והצצתי פנימה לתוך האוטו, וראיתי מה שראיתי. והערכתי מה שהערכתי, ושמעתי מה ששמעתי, כן? ראיתי את הנהג המת, הרחתי את הדם, ושמעתי את הצעקות הנוראות של החיילים שישבו מאחור בתור טרמפיסטים, ואני לא רוצה לתאר לכם איך היה נראה הגוף שלהם. כן? אבל כשאני מספר את זה היום, אני כאילו רואה את זה מול העיניים. והאירוע הזה לא זז ממני מאז ועד היום.
אז מה עושים במקרה כזה?
אז מה הוא עושה לי? האירוע הזה, קודם כל, תראה, זה מאוד מעניין, כן? האירוע הזה הוא מאוד עורר אותי למחשבות על המוות, על סבל, איסורים. זה היה מאוד קשה, זאת אומרת, זה אירוע מקונן. אולי היחידי בחיי, אגב. היו לי כמה אירועים כאלו. אבל זה אמור לשבור משהו בדפוסי המחשבה, בהרגל, בשגרה, כן? שנוצרת כתוצאה מדפוסי המחשבה שתיארנו את האופן שזה נוצר, התמכרויות. אבל אדם לא חייב, כמובן, כן, ללמוד מזה. הבחירה החופשית מאפשרת לך אפילו להסיח דעת מזה, כמו שנאמר לגבי פרעה, וישוב אל ביתו, ולא שט ליבו גם לזאת. יש לו עוד מכה ועוד מכה. הבן אדם חוזר הביתה, מפטיר כשתקד, שותה את כוס קפה שלו, כן, כאילו דבר לא קרה. זה בעיה מאוד רצינית. כן? יש לנו מספיק אירועים חברתיים, פיזיים, לאומיים, כדי לחזור בתשובה מכאן ועד העולם. זה כל השאלה אם אני מוכן להתבודד עם האירוע, כן? ולתת לתחושות, כן? שהוא גורם לי, לתת להם לפעפע, להתעורר ולשאול את עצמי מה קורה, מה זה אומר לי. ואנשים בדרך כלל לא אוהבים את זה. לכן אומרים, טוב ללכת לבית האבל מלכת לבית המשתה. בית האבל זה מקום מדהים, אם לא מדברים שם על הבורסה ולא מספרים דחקות ולא כל הזמן מכחישים את מה שקורה שם. בית האבל זה מקום מדהים, שהנוכחות של המוות, המציאות של השכול, היא כל כך חזקה. אם אדם רק היה מוכן להתמודד עם זה, הוא כבר לא הולך לדיסקוטק באותו לילה. אבל מה עושים? מנקים את הדם על הכביש, כן? עם הזרנוקים האלו, מסלקים את הזכוכיות, והכל חוזר לזרום כרגיל. כן? לא נותנים למוות לעצור אותנו בריצה המטורפת ולהגיד, רגע, רגע, תעצור. יש מוות. יום אחד לא תהיה כאן. מה זה אומר? זה בית האבל. טוב לכת בית האבל מלכת לבית המשתה. בית המשתה משקר אותך. בית המשתה מעורר, מציס, מלבה את כל הדפוסים הישנים, החושיים. זה בעיה. אז שאדם לא שומע את הדפיקות האלו פעם, פעמיים, שלוש. ראש ברוך הוא זפת. חזק. ואז זה כואב. לפעמים אדם מתמוטט מזה פיזית או נפשית. ואין לו זמן לחשוב על תיקונים, לחשוב על סוג השיקום שלו. זה לא דברים פשוטים. אנחנו צריכים להירמז בשלבים הראשונים, כן? בשלבים הראשונים. בבקשה. רצית לדבר עם קודם?
לא, זה היה על העניין של...
עבר זמנו, כן?
סליחה. אמרנו את זה,
מה? אז בסדר, זה... עניתי לך כאילו?
זה לא אמר בנאמי, אבל בכל מקרה השאלה הייתה, עברתי לך בעיה, והפעם הראשונה הייתה אותה בעיה. פעם ראשונה הייתה לי מאוד טובה, פעם שנייה לא כזה טובה. ואיך המוח מעכן את זה? כאילו, אמרת שהמוח תמיד אורש חווה חודרת
עם דעה משהו טוב. כן, פה בלבלת אותו. כלומר, אם אנחנו חווים חוויה טובה, המוח זוכר את זה כחוויה חיובית. אם אנחנו חווים חוויה שלילית, באותו מעשה אתה מתכוון? או מעשים אחרים?
אותו
מעשה, פעם שלי, פעם חיובי. כן, המוח משדר את זה בדרך כלל, תלוי גם מה עוצמת החוויה השלילית. אם החוויה השלילית היא מספיק חזקה, המוח מוחק את החוויה החיובית, כן? ו... מאחסן בקרבו את החוויה השלילית. וכרגע, כן, הוא משדר, אל תתקרב לשם. תלוי גם מה, לפעמים החוויה השלילית מכישלון במבחן. אני לא הייתי מציע, כן, שהחוויה השלילית הזו תגרום לך לא לגש למבחן לעולם. צריך להיזהר מאוד, כן. אבל בדרך כלל, החוויה הדומיננטית יותר, היא מסלקת את קוד דמתה ומשתלטת על התודעה. בדרך כלל זה ככה. בדרך כלל זה ככה. זה לא הכי פשטני, כמו שאני מתאר את זה, אבל... יש בזה לא מעט מן האמת. החוויה הדומיננטית היא מגרשת את קודמותיה, כן? למשל, כן, זה יכול להיות, שימו לב שיש בעלי תשובה שמגיעים לעולמה של תורה, ופתאום נפגשים עם עולם התורה, נפגשים עם חברים, בעלי תשובה כמותה, נפגשים עם צוות, והחוויה, כן, יום ירושלים, יום עצמאות, כן? יום עצמאות. יום הראשון שהייתי ביום עצמאות כבעל תשובה, כן? יום ירושלים הראשון שהייתי, הייתי במרכז הרב, הרב צבי יהודה דיבר שמה. זו הייתה חוויה בלתי רגילה. זאת אומרת, המוח שלי ספג שם כזאת מכה חיובית ממה שהלך שם, הצורה של הרציון. לא הבנתי שום דבר מה שהוא אמר, רק להסתכל על הפרצוף שלו. כן? איך אמר רבי גן? כן? רק מזה שהוא אמר לו, נו, נו, כמה חון מהיר. אתם זוכרים שהוא סיפר את זה? הוא אמר לו, נו נו, מזה קם מכון מאיר. רב צבי יהודה זה לא טוקבקיסטים של הדור שלנו. רב צבי יהודה זה אישיות שרק הוא מביט לך בעיניים, אתה כבר משתנה. זה דברים גדולים. איך סיפר לך? טוב, שאני אגז לזה. בכל מקום, אני הייתי יום ירושלים, כן. אחרי זה עשיתי פורים הראשון. פורים זה חג מורכב. למרות שפורים הראשון שהייתי בו היה פורים מאוד מיוחד, הצטופפנו כולנו אצל הרב טאו, בבית שלו, כן, זה לא הבית שלו, זה הבית של הרב אלי סדן, הוא היה גרס בירושלים, פה ברחוב, הרב צבי יהודה, כן, וזו הייתה חוויה בלתי רגילה לראות הרב טאו מדבר 5 שעות דברי תורה, וכולם מצטופפים, מה זה, אחד בתוך המעיים של השני, זה פשוט, הגביעו אותך באוויר, אבל אף אחד לא הרגיש, מה שנקרא משתחווים, רווחים, זו הייתה חוויה, פורים הראשון, יום עצמאות הראשון, יום ירושלים הראשון, שבת הראשונה, זה היה כל כך עוצמתי. כל כך עוצמתי, שזה שינה איזה דפוסים, כלומר, שאתה עומד, אתה בדרך כלל פחות צפוף, שאתה משתחווה, זה תופס יותר מקום, זה אמור להיות יותר צפוף, כן? אבל שאתה חווה משהו כל כך חיובי, אז גם שאתה מתכופף, יש רווחים. אתה לא מרגיש את הצפיפות, בקיצור. זו הייתה חוויה בלתי רגילה. היא חתמה בחותם, בא לי מחה. כן? למרות שבאתי עם אג'נדה מהעולם החילוני, עם כל מיני דפוסים שכליים ודברים כאלו, היו שם כאלו ברזלים שהם היו בפנים. אבל לראות הרב צבי יהודה, לפגוש פעם ראשונה את הרב שלי, את הרב שמואל קרוטהמר, לפגוש את הרב דוד חי הכהן פעם ראשונה, לראות יצור טהור כזה, מדהים כזה, דבר שלא ראיתי בחיים, לקבל את הלחיצת יד הראשונה מהרב ביגון, שבאתי לי פה יחף עם המכנסיים הסגולות שלי ועם הגיטרה ועם השערות ועם כל השרשרות, כן? באתי לרב ביגון ולחצתי את היד פעם ראשונה. איזה חמימות. איזה תענוג, זה שינה אותי, זה שינה אותי הדבר הזה. יש חוויות חיוביות רבות עוצמה, שהן פשוט נכנסות לך פנים החזק ומאלצות את השכל להתחשב איתן. מאלצות את השכל להתחשב איתן. מה רוצה לשאול? חן?
דברת על מצב תיאורטי שבן אדם נגיד עושה כן תיקונים.
לא, בכל מקרה, מה שאדם עובד על עצמו מרצונו הטוב, זה לא מספיק. זה לא מספיק בהשוואה לצורכי התיקון שלו. אז מה שהוא עובד מרצונו הטוב, נפלא. ראה הקדוש ברוך הוא את מעשיך, יופי. אבל תמיד הקדוש ברוך הוא מעודד, כן? מה שנקרא, מדדה אותנו. אנחנו הולכים, אבל כמו שהמפקד אומר, נו, יותר מהר, תרים רגליים, אלקה, בצבא. תרים רגליים. הוא מזרז אותי, כן? מה שנקרא, לזרז למזורזים. כלומר, אני עובד על דברים, אבל הקדוש ברוך הוא רומז לי שצריך להתחיל להגביר את הקצב, כן? להתקדם יותר, כן? לא לעשות את הפזצת, כן? רק אם בדקת את השטח וניקית ואז לרדת, כן? זה יפה שאתה עושה הפזצת, אבל תתחיל לקפוץ על הסלעים קצת יותר, כן? אחרת לא תהיה חייל בחיים. אז לפעמים הקדוש ברוך הוא ככה, אתה יודע. הוא מצטרף לתהליך התיקון, מה שנקרא בדרך שאדם הולך, מוליכים אותו. אתה הולך בדרך התיקון, הקדוש ברוך הוא מוליך אותך לשם. איך הוא מוליך אותך לשם? לא בפרחים ושושנים, מוליך אותך לשם ו... קצת עידוד, דוחף אותך מהחגור, לפעמים מהראש, לפעמים מחוט השדרה, דוחף אותך, זה הכל. אנחנו מרגישים את זה בים ים, דוחף אותנו. אפשר להרגיש שהקדוש ברוך הוא ממש נמצא איתנו בתוך התיקונים שלנו. כן? אפשר להרגיש. מי שמתבונן בדבר, יכול להרגיש שכוח אחר פועל בו. פשוט כוח אחר, פשוט מצטרף ויוצר לו הוויה ניסיונית, כן? שבעצם מצטרפת למה שהוא עושה מאליו, מה שהוא עושה מעצמו, ודוחף אותו בכיוון שהוא בחר. כן? אפשר להרגיש את זה, ממש להרגיש. לא תמיד אדם כך מפרש את הכוח האחר, כאילו זה מהקדוש ברוך הוא, כן? לפעמים הוא מאשים את הסביבה, שמטרידים אותו, שמציקים לו, כי הקדוש ברוך הוא יש לו שליחים, זה לא שהוא עושה את זה בידיו שלו, יש לו שליחים. השליח יכול להיות אפילו אדם תורדני מאוד שזה לא הכי אוהב, ממש לא, אבל הוא בדיוק האדם שנשלח על ידי הקדוש ברוך הוא לעודד ולהמריץ את עבודת הענווה שהתחלת בה. אבל אתה בררת לך תנאים כאלה סטרילים בשביל לעבוד על הנבא. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא לך איזה מין נחש כזה. מתחיל לזרז אותך. כן? להעמיק את העבודה. להעיז להתקדם ביותר. זה השליחים של הקדוש ברוך הוא. לפעמים השליחים מאוד משונים. יש לו דרכים משונות לומר שהוא אוהב אותנו. כמו שאומר השיר. יש לו דרכים משונות. גבר נכנס דרך מרפסת, לפעמים הוא נכנס דרך המרפסת הקדוש ברוך הוא, לא תמיד מהדלת הראשית. הוא פורץ לתוך חיינו, באופנים מאוד משונים ולא צפויים. כן? מאוד לא צפויים. מה, אתה רוצה להתקלח אחרי איזה ריצה של 15 קילומטר, אתה נכנס למקלחת, בנית שיש מים חמים, אין מים חמים. באמצע החורף אגב. אין מים חמים. אמרת שהדליקו, ושכחו לדליק. הנה, הוא הביא לך אותם בדמות פדיחה כזו, אין מים חמים. עכשיו בוא נראה אותך מתמודד. היית גיבור, רצת 15 קילומטר, בוא נראה אותך עכשיו מתמודד עם זה של מים חמים. אתה מבין? אם עכשיו אתה מקטר, וזה. לא קלט את הסיפור. זה מסע הגבורה שלך. שהוא התחיל ב-15 קילומטר, והוא ממשיך במציאות הזו שמצחק.
בקשר למה שאמרת, לא הייתי צריך לראות את זה. מצד שני, כאילו, אני מנסה תמיד לשאול את עצמי, אם זה באמת בשליטתנו או לא בשליטתנו?
זה בשליטתנו. אתן לך דוגמה, עשיתי תיקון גדול לדבר הזה, בגירוש גוש קטיף. אני הייתי בגוש שבת, לפני הגירוש, מוצאי שבת, אמרתי לאשתי, עולים על האוטו, נוסעים הביתה. יום ראשון התחיל הגירוש. הרבה אנשים נשארו, רוב רובם נשארו, הרי בשבילם באתם לא להישאר. אבל ידעתי בדיוק מה זה יעשה לי. כן? אז תגיד, מה, ראית את זה בעיתון, ראית בטלוויזיה, לא אותו דבר. אז אתה נמצא במקום סיפור. לא? מה? מה? מה?
יכול להיות שאותו פעם שכן ניסית, עכשיו גורם לך כבר להבין, תיקון מסוים.
בוודאי, אבל זה לא הפעם הראשונה, התיקונה זה לא הפעם הראשונה. היו לי אירועים נוספים. אתה יודע שאחד התפילות שלי לקדוש ברוך הוא, שאני לא אראה תאונת דרכים, ואני לא אראה כלב נדרס, כן? לא אראה, כן? וברוך השם זה הולך. לפני כחצי שנה, כן, נסעתי עם הרכב בירידה חזקה לפני היישוב, וקפץ שואל אל הרכב. ואני עם התפילה שלי, וואי, לא נענתה התפילה? השואל, כן, אני כמובן בלמתי, עטתי למהירות של מ-80, יותר מ-80 אפילו, 90 יותר, עטתי למהירות של 50, משהו כזה, הוא נכבט במספר הקדמי, כן, והתרומם באוויר מטר וחצי. עכשיו, הקפיצה, זה לא בגלל הרכב, זה הקפיצה שלו. כן? כן? בגלל שיעטתי את המהירות, הוא יכול היה לעשות איזו פעולה של מילת. הוא קפץ באוויר, אני נעצרתי. והוא רץ אל הוואדי. אני מניח שהוא חי עד הים. זה חסד. הייתי יכול לגמור לו את הצורה, כן? זה לא פשוט. תסתכל כמה כלבים ושואלים יש שם כל בוקר, כן? בכבישים האלה. זה משהו. כלבים משוטטים שלא גורמים את הלילה, כן? ודאי, רבים, 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 פגרים של כלבים כאלה מנופחים, יש לך בדרכים שם בלי סוף. בלי סוף, כל לילה חדשים, חדשים, חדשים. אני מתפלל על הדבר הזה, שאני לא אראה את זה. יש לי הרבה ניסיונות בעניין הזה, ואני לא הולך למקומות של התכנסויות, שקורה שם דבר לא נעים, כן? מישהו פצוע, מישהו זה, אני לא מסתובב שם, זה לא בריא בשבילי. אני נמנע מהדברים האלה. לקחתי את אשתי, שמתי אותו על האוטו, נסענו הביתה, לא רוצים לראות את הדבר הזה. אם אני הייתי רואה את הדבר הזה, את מה שקורה שם, אני לא יודע אם הייתי יכול, כן, לאבד, כן, בצורה מניחה את הדעת, הרגשות האלה עד היום. עד היום. אז ברור שאני למדתי לקח מהדברים האלה. הסקרנות הזו, לא בשבילי. לא בשבילי. טוב, אז הנה, בדקה הזו שנותרה, אנחנו בעצם משלימים את החצי שעה. כן, אבל לא הצלחנו, זה רבע שעה נשאר, כן, אז אפשר ועד רבע לה, אז הנה, זה בדיוק שתי דקות. אז בזה אנחנו למעשה משלימים את החצי שעה. אז אני קורא את זה עוד פעם. מי שרוצה לשאול שאלה לסדר היום, משהו לא מובן, משהו... אז נקרא את זה שוב. הזכרנו כבר כי מחקרים מעריכים שעדיין מוצא חושב בסביבות 10,000 מחשבות ביום. המוח נחשף לגירויים מתמידים. הסברנו את המכניקה הפנימית הזו, איך זה קורה. עבור מערכת העצבים שלנו, שהמוח הוא חלק ממנה, גירויים הם ממש כמו מזון, אתם רואים? זה ממש מתפרש בצורה של רעב. המוח רעב לשחזר חוויות חיוביות, חוויות... כן? שחווה אותם מצוין. אין פה חיוביות, זה לא, החיוביות זה לא במובן המוסרי. כן? אם יש עונג, כן? המוח יבקש את זה עוד פעם. שתית קינלי, שתית קולה, שתית דבר כזה או אחר, יין כזה. המוח, אם חווית ברמה החושית, חוויה חיובית, המוח הוא לא מוסרי. המוח הזה, כן? אין בו עניין של מוסר. חווית משהו, כן? שמבחינת החושים הוא נעים, המוח יתרגם את זה כחוויה חיובית. חוויה חיובית. אנחנו באמצעות עבודה אישית, מוסרית, מרגילים את המוח להרגיש טוב רק עם פעולות חיוביות. כשאדם מתרגל בפעולות טובות, ובשבילו לעשות חסד, זה כמו בשביל מישהו אחר, אני יודע מה, לשתות יין הונגרי, המוח מתרגל, זה פלא הדבר הזה, המוח מתרגל שעשיית חסד זה עונג עילאי. ואז הוא משחזר את החוויה הזו ומתפתח רעב עצום, עד כדי כך שביום השלישי למילתו של אברהם, הוא מחפש אורחים. העונג המוסרי גובר על הכאב הפיזי. והמוח משתוקק יותר לעונג המוסרי, מאשר להתרחק מהכאב הפיזי. ביי, 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 ביי. זה יכול להיות אביהם של ישראל? זה יכול להיות, כן, אברהם אבינו? זה יכול להיות אבי האומה? ודאי, זו מדרגה. אבל המוח נחשף לגירויים מתמידים. צריך להרגיל את עצמנו, כן, שהמוח יאהב את הגירויים החיוביים. גירויים ממש כמו מזון. לפיכך המחשבות, בין אם הן רעות, בין טובות, רצות וזורמות במוחנו בכל מקרה. המחשבות הטובות הן תוצאה של רעב לגירויים חיוביים. המחשבות הטובות, המחשבות שרצות בנו כי הרגלנו את עצמנו להביא את סל המזון לזקנה שממול. והמחשבות הרעות הן מחשבות שזורמות לנו כאשר אנחנו מתאבים למידות רעות, כן? כאלו ואחרות. אז אפשר למצוא בעולם המחשבה התרוצצות רבת כיוונים, שבאופן כללי, כן, היא מחלקת אותם לטובות ורעות. אלו הדברים שמוחנו מתאווה עליהם, סיבות כאלה אחרות, גנטיות, הרגליות, חינוכיות, אלף ואחת סיבות, כן? אם רעות טובות, רצות זו אומרו להם, מכיוון שהמוח אינו מסוגל לסבול ריקנות. כל הזמן חושב. לפי תורות המזרח אפשר להגיע למצב של ריקון המחשבות, להגיע למצב של התעיינות, מה שנקרא מצב של התבוננות, כן? לחוות את הקיום שלי לא דרך המחשבה, אלא דרך הקיום הפשוט של אני. יש תרגולים לדבר הזה, כן? לא משנה, אני אכנס לשם, כן? אפשר להגיע למצבים של ריק, אפשר להגיע למצבים של ריק שמשמש להתבוננות, להתבונן על המציאות דרך הקיום הפשוט שלי שלא מלווה מחשבות. רוב הקיום שלנו הוא כתוצאה מן המחשבה. מה שנקרא חושב, משמע אני קיים. אנחנו חווים את הקיום שלנו דרך המחשבות. עכשיו שאני חושב על הדברים שאני אומר, הקיום שלי הוא דרך הדברים שאני אומר. אם אני לא אחשוב עכשיו, כנראה שלא יהיה לי קיום. כן? לא מספיק מתורגל לחוות הקיום שלי שהוא קודם למחשבות. לא מספיק מתורגל. יום השבת זה הזמן שאנחנו חווים את הקיום שלנו בלי מחשבה. אנחנו נמצאים במצב של ריק. כן? אמורים להיות מצב של ריק. לחוות את הקיום שלנו יותר דרך הנשמה, פחות דרך המחשבות הקודחות. קרא לזה ככה. אבל זה סוגיה אחרת. אנחנו נעצור כאן. אז זה היה על חשבון החברות שלנו. אז נשאר לנו עוד רבע שעה. יאללה, בוא.